שלום לכולם, אנחנו היום לומדים את פרשת בחוקותיי, הפרשה האחרונה בספר ויקרא. מכיוון שפרשה האחרונה היא גם מסכמת ספר מאוד מאוד חשוב, הספר השלישי מחמישה חומשי תורה, וכמו שאמרנו, מתחילה שנה חדשה, מתחילים מבראשית, ומשמחת תורה אנחנו קוראים ספר בראשית. ומכיוון שזה מבראשית, אנחנו חייבים ללמוד מחדש את כל התכונות הבסיסיות לעבודה רוחנית, את החסד של אברהם אבינו, את הגבורה של יצחק אבינו, את התפארת של יעקב אבינו, ואיך מוצאים את זה לפועל, יוסף הצדיק. ואז יוצאים למלחמת החירות ספר שמות, מגיע ספר ויקרא, ואז השאלה, האם אנחנו שומעים את הקול שקורה לנו, את הקול קורה, מי אנחנו, מה אנחנו, לאן אנחנו רוצים להגיע. וזה כל אורך ספר ויקרא מופיעים היסודות האלה של העבודה הרוחנית של בן אדם שכבר עשה את הבסיס ועכשיו הוא בעצם רוצה להגיע לדעת מי אני ומה אני ולאן אני הולך. הסיום, שזה בעצם החתימה של ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי, ובישראל השנה השבת הקרובה זה שבת חזק, כי אנחנו מסיימים ספר בחוץ לארץ, זה עוד שבועיים. אם בחוקותיי תלכו, אנחנו בויקרא פרק כ"ו, פסוק ג', ההתחלה של של פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. שימו לב, יש פה חוקות, יש פה מצוות, ויש פה שלושה פעלים, תלכו, תשמרו ועשיתם. מה ההבדל, שואל רש"י, בין חוקות למצוות? מה ההבדל בין תלכו תשמרו לעשייה? כלומר, אלו שלושה פעלים שונים, יש פה שני שמות עצם שונים. חשבנו שזה אותו דבר, ככה רש"י אומר, אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות שאומרת ואת מצוותיי תשמרו? הרי קיום המצוות האמור, בקיצור, כלומר, רש"י אומר, חשבנו שחוקות ומצוות זה אותו דבר, אנחנו רואים פה שזה לא אותו דבר. אז מה ההבדל ביניהם? אוקיי? אחר כך, זאת שאלה ראשונה. וההבנה של הפסוק הזה היא קריטית להבנה בכלל של כל ספר ויקרא, לא רק הפרשה הזאת. כל התורה כולה אמת. אחר כך זה ממשיך, פסוק ד', ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע. כלומר, אם תעשו מה שבפסוק הראשון, הכל יהיה נהדר. לא רק שהכל יהיה נהדר, פסוק ו', ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבטתי חיה רעה מן הארץ, כוונה על שתי רגליים ועל ארבע רגליים ועל שש, לא משנה מה, וחרב לא תעבור בארצכם. אומר רש"י דבר מדהים. תבינו, רש"י לא מביא דברים עצמו, תמיד מביא ממדרשים, הוא היה הגוגל של אותה תקופה, הוא ידע לצטט על כל מילה, איפה מופיע במקורות איזשהו מדרש בנושא הזה. ונתתי שלום, שמה תאמרו, אומר רש"י, הרי מאכל והרי משתה. כלומר, יש לנו אוכל, יש לנו שתייה, יש לנו יין איכותי. אם אין שלום, אין כלום. אם אין שלום, אין כלום. אז מה אם יש לי מה לאכול? אז מה אם יש לי שתייה? אז מה אם יש לי הכל באיכות מדהימה? אם אין שלום, למה? כי אני כל הזמן בחרדה, מה יהיה איתי, מה יקרה לי? תלמוד לומר אחר כל זאת, ונתתי שלום בארץ. מכאן שהשלום שקול כנגד הכל. וכן הוא אומר, עושה שלום ובורא את הכל. ישעיהו ממהי, פסוק ז'. וחרב לא תעבור בארציכם, אין צריך לומר שלא תעבור למלחמה, אלא אפילו לעבור דרך ארציכם ממדינה למדינה. לא יקרה כזה דבר. כלומר, אתם תהיו נייטרלים לחלוטין, כלומר, כמו מדינה, כמו שוויץ, הוא בעצם מתאר את שוויץ. אוקיי, אין מצב בכלל שאתם מעורבים באיזשהו מצב של מלחמה. לא בעקיף, לא בעקיפין ולא ישירות. כי בלי שלום אין כלום. ובינינו, אנחנו מסתכלים היום על מה שקורה בעולם. ואם אמרנו עם תחילת הקורונה, שעד הקורונה אנשים חשבו שיש להם שליטה על החיים, ובאה פתאום מגפת הקורונה ונתנה לנו סתירת לחי מצלצלת בשתי הלחיים. ואמרה אין לכם שליטה, ופתאום הבנו שאין לנו שליטה. ועכשיו הגיעה סתירת לחי נוספת, ופתאום כל השלום העולמי, כל הסדר העולמי, כל היציבות העולמית, שהבסיס הזה הייתה גם צמיחה אדירה בכלכלה, מאז סוף מלחמת העולם השנייה. אפילו תחת המלחמה הקרה, הכל היה ברור שיש מאזן ויש סדר ויש חוקים, ואף אחד לא יעבור עליהם, אולי ככה בהרמומיות, אבל לא ככה בצורה גלויה, בפרסיה שכולם רואים. ובא עכשיו המכת לחי השנייה, לא יודע, שני הלחיים שלנו כבר אדומות מהמכה מצלצלת של הקורונה, ועכשיו כל הסדר העולמי קורס עם מה שקורה עם רוסיה ואוקראינה, האיום של רוסיה על יתר אירופה, המצב של הדגנים, החיטה וכולי, שהעולם היה חי על האנרגיה, על הגז, על הנפט שבא מרוסיה, על החיטה, התירס, השעורה שבאו מרוסיה ומאוקראינה. פתאום סין מאיימת שהיא הולכת גם כן לשבור את החוקים, ואיראן באותו מצב, ואנחנו נמצאים במקום ששום דבר לא בטוח, הבורסות קורסות כי אין ודאות, אם אין שלום, אין שום דבר, אז מה אם אתה יכול ללכת למסעדות יוקרה בפריז או במנהטן או ברומא, אם אתה לא יודע אם מחר, אם לא משתנה הכל ברגע, אוקיי? זה בעצם הסיפור, זאת בעצם השאלה, אז מה עושים? איך אנחנו יכולים לנהל חיים מלאים, שאתה מסתכל, אנחנו מסתכלים מסביב, והכל תחת אי ודאות ולא ידוע, אם תהיה עוד מגפה, או תהיה עוד מלחמה, מאיפה המלחמה תגיע, מה יקרוס, איזה סדר, איזה מאזן יקרוס, בין השיעים לבין הסונים, בין אלה לבין אלה, בין הצפון לבין הדרום, שום דבר בין הסינים לבין האמריקאים, אין שום דבר. ומי שקצת פותח את העיניים, מקבל חרדה. לא רק זה, מעבר לזה. נחזור קצת, אם בחוקותיי תלכו. מה ההבדל בין חוקה? חוקה באה מהמילה לחקוק. לכן, למדינות בעולם ישנם חוקות. מה זה חוקה? האבות המייסדים, או יורשיהם של אותה מדינה, חקקו חוקה. מה זה אומר? בחוקה רשומים הזכויות של האזרחים. מה מותר לשלטון, מה מותר לאזרח, מה אסור לשלטון, מה אסור לאזרח, ופתאום אנחנו תופסים בעשר, בעיקר בעשר השנים האחרונות, בכל העולם כולו, שאנחנו בדהרה ענקית, שבתי משפט, בכל העולם, משטרות וכן הלאה, מסתכלות על חוקה שחקוקה בסלע, שאי אפשר, בתור המלצה בלבד. ופתאום החוק הוא לא, זה לא דבר קבוע. אין לך מושג. אתה נכנס לבית משפט ואין לך מושג מה יהיו התוצאות, מכיוון שהשופט, לפי נטייתו הפוליטית, יכול להכריע לכאן או לכאן, וזה ממש לא מעניין מה מופיע בחוקה, וזה מחלה, לא רק בארצנו הקטנטונת, בכל העולם כולו. אז יש דמוקרטיה? אתה מרגיש כמו אזרח, או נתין, או עבד, ופתאום אתה מבין שמי שחשבת, כשהצבעת לו, ואתה בוחר בו והוא מייצג אותך, ממש, ממש לא מעוניין בטובתו של האזרח, אלא איזה שהם בעלי אינטרס עלומים, שמנהלים את העניינים אחורי הקלעים. קשה מאוד הסיפור. אם אנחנו לא, כמו שהזוהר אמר, אם אנחנו לא רוחניים ולא מבינים את פרשת בחוקותיי, אנחנו במצב גרוע. ממש במצב גרוע. אנחנו נמצאים במצב של חרדה קיומית, יומיומית, רגעית, חוסר אמון, וכתוצאה מזה יש גם רוגז. זה לא רק עניין של שלום שמבטיחים לנו, אלא אם אנחנו נקפוץ עכשיו לפרק כ"ו בויקרא, פסוק י"ב, זה יותר מזה. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. רש"י, מה זה התהלכתי בתוככם? אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם. ולא תהיו מזדעזעים ממני, יכול לא תראו ממני, תלמוד אומר, והייתי לכם לאלוהים. כלומר, רש"י אומר, אתם נרגיש את בורא העולם מסובב בינינו. האם זה התוצאה, או שזוהי הסיבה לכל ההבטחות? שאלה. וזה ממשיך, י"ג, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מיות להם עבדים. זה הדיבר הראשון בעשרת הדיברות. חוזרים להתחלה, לתנאי הראשון. אם אתם מוכנים לא להיות עבדים, כל זה יכול לקרות. ואשבור מוטות עולכם והולך אתכם קוממיות, אתם מקבלים את זה או לא מקבלים? ואז מגיע אחרי זה. מה קורה אם אנחנו לא מקבלים? מה אם אני לא מוכן לוותר על העבדות? אני לא מוכן להפסיק להתרגז ולהרגיש קורבן ולהרגיש מסכן, והם התחילו והם לא בסדר. נכון, אבל רגע, זה לא מה שאמרת עכשיו. יש לי צדק, חרדות, ממגפות, ממלחמות, המשטר לא יציב, המשטר לא הוגן, אין צדק, אין על מי לסמוך וכולי, אדם עזוב לגורלו, אין למי לפנות, אין אצל מי להתלונן, יאוש. אומר פה בורא עולם, שברתי, הוצאתי אתכם מעבדים, אשבור ואשבור מוטות עולכם. מקבלים את זה או לא? זה הדיבר הראשון. ואם לא מקבלים את זה, שיש לכם אחריות? אחריות על מה? נראה עוד מעט. אבל קודם כל אחריות שאנחנו לא עבדים. ואם לא, זה הפסוק הבא, פסוק י' ד'. אם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגאל נפשכם, לביתי עשות כל מצוותיי להפריכם את בריתי, אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה. זהו. כל היתר זה פרטי פרטים. מה זה בהלה? ברגע שבן אדם נבהל, זהו, נגמר. נגמר. אין שלום, אין בריאות, אין פרנסה, אין ודאות, אין יצירתיות, אין לחשוב מחוץ לקופסה, אין חדשנות, אין בנייה, אין דבקות במטרה, זהו, בעלה יש, כל היתר כבר נהיה כלום. את השחפת ואת הקדחת, מחלות עיניים, דיבות נב, זה כבר פרטי פרטים. וזרעתם לריק זרעכם ואכלו אויביכם. ונתתי לפני בכם וניגפתם לפני אויביכם. ורדו בכם שונאיכם. ונסתם ואין רודף אתכם. אם עוד אלה לא תשמעו לי וכל איזה ממשיך, ושברתי את גאון עוזכם. אתם חושבים שאתם חזקים? בואו נוכיח. חוזק זה לא הנשק והכוח והכסף. חוזק זה האמונה. ולכן אנחנו חוזרים, אם בחוקותיי תלכו. ופה הזוהר נותן את התשובות המדויקות. אם אנחנו רוצים להבין את מה שקורה סביבנו, הרי בינינו, לאורך רוב ההיסטוריה, אנשים חיו ביותר, סליחה, בעלה, אי ודאות, פחד, חרדות, מפני מגפות, מלחמות, רוב הזמן, הרוב המכריע של הזמן. זה שחיינו באשליה של צדק וביטחון ויושר במשך עשרות של שנים, כלומר באמת היה סוג של סגסוג כלכלי, חברתי וכולי, על בסיס זה שאנשים האמינו שיש על מי לסמוך. ואנחנו רואים שזה לא היה כל כך ברור. כן, השתלטו לנו תודעה, העיתונים היו מטעם, הטלוויזיה הייתה מטעם עד היום, ואמרו לנו, הכל בסדר, הכל בסדר, אין מה לדאוג, הכל בשליטה, יש מי שדואג, אנחנו יודעים מה לעשות, אל תדאגו, תמשיכו לעבוד, לבזבז כסף, לעשות כסף, לשרת את המדינה, ואנחנו נדאג לכם. ועכשיו אנחנו רואים שזה לא כל כך ככה. שדי שטפו לנו את הראש, והיה שקט תעשייתי במשך תקופה מאוד ארוכה. על כך, בוא ניכנס לחוכמת הזוהר. נקרא מסעיף ת' ז' בזוהר פירוש הסולם. קודם נקרא בזוהר עצמו, ואם בחוקותיי תלכו, אם בחוקותיי, דה אתר דגזירין דאורייתא תליין באו אתר. כמה דאמר, את חוקותיי תשמורו. חוק הוא דיקרא הכי. וגזירין דאורייתא בית כללן. ואת משפטיי תשמרו, משפטיי, דאו אתר אחראי לה. דאי חוקה אחידת בי. מתחברן דה בדה, די לאי ותתאי. וכל פיקודי אורייתא, וכל גזרי אורייתא, וכל קידושי אורייתא, בהני אחידן, בגין דהי תורה שבכתב והי תורה שבעל פה. תרגום בפירוש. אם בחוקותיי תלכו, זהו מקום שגזרות התורה תלויות באותו מקום. דהיינו מלכות. מה זה מזכיר לנו? דיברנו על הדיבר הראשון. ספר שמות פרשת יתרו מעמד הר סיני. עם ישראל מגיעים בשבועות למעמד הר סיני, ויחד שם ישראל כנגד ההר, כי איש אחד בלב אחד. וזה מעורר את ההתגלות של מעמד הר סיני. שופר שמנקה את כל האבונות ואת כל החטאים ואת כל הטרוניות וההתרכזויות וכן הלאה. ועם ישראל עומד בלב נקי, ובורא עולם מתחיל לשדר את עשרת הדיברות. למה הוא מתחיל לשדר? כי עם ישראל נהיה כלי. התשדורת הייתה כבר בהתחלה. עוד לפני הצמצום, כבר באינסוף התשדורת הייתה. אבל אנחנו, פעם ראשונה בהיסטוריה שמישהו הגיע למדרגה, כל עם ישראל יחד, שיכולנו למשוך את התשדורת הזאת. ומה אומר הזוהר? ברגע שבורא עולם התחיל לדבר, פרחו נשמותיהם של ישראל, והעם רואים את הקולות כדברי התורה. מה הם רואים? אומר הזוהר, דיברתי על זה הרבה פעמים, מופע אנימציה. רואים כמו בסרטים של היום, אתה רואה את ביופי עצום וצבעוניות, כל מילה ומילה אומר הזוהר יורדת מלמעלה, מקיפה את נשמותיהם של ישראל, מרפאת אותם, כלומר מרפאה אותם, ממלאת אותם באור, ובאה ונחקקת בדיברות. וכל אחד ואחד מבני ישראל רואה את הקולות, רואה את המילה נחקקת על האבן של הדיברות. וכל חקיקה יוצאים משם זיקוקים של מ-70 כיוונים שונים, ומכל אחד יוצאים עוד 49. ומה זה? כל גזרות, בדיוק אותם מילים שיש פה. חוקות, חוקות מלשון חקיקות. המילים נחקקות באבן. למה זה נקרא ספירת מלכות? מכיוון שזה חקוק בעולם שלנו, זה מוטבע, מדובר על מערכת של חוקים שהם חלק בלתי נפרד במציאות. מה זה אומר? שאנחנו מבינים למה עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, מכיוון שכאשר עם ישראל רואה את החקיקה, כלומר האם הם רואים רק את האנימציה היפהפייה של המילים שעפות באוויר נחקקות בסלע ויוצאים משם, או שהם רואים מה שהזוהר אומר, מה שהם רואים בעצם זה את כל מילה ומילה, כל אות ואות, כל הסודות שמאחוריהן, איזה סודות? מהם החוקים של היקום, מהי תוכנת ההפעלה של העולם שלנו, העולם הגשמי. אתה עושה כך, אלו הם התוצאות. אתה עושה כך, אלו התוצאות. ברגע שאתה רואה בעין את כל הידע של כל המציאות, האם יש לך בחירה חופשית? ברור שלא. לכן חז"ל ממשילים את המשל, כפה עליהם הר כגיגית. באמת זה מה שקרה? לא, מה שקרה, כפה עליהם הר כגיגית, זה משל. מה שבאמת קרה, כשעם ישראל רואים בעין ומבינים כל פעולה ופעולה שאדם עושה, מה התולדות, דור ראשון, דור שני, דור שלישי וכן הלאה, עד גמר התיקון, האם יש לך בחירה חופשית? ברור שלא, ולכן אנחנו אומרים ישר, נעשה ונשמע. אז מה זה חוקותיי? זה בעצם אותם גזרות. מה זה גזרות? למשל, גזרה היא שאם אני לוקח חפץ, ואני נמצא, עומד על איזשהו מקום הפני כדור הארץ, ואני עוזב את החפץ באוויר, הוא ייפול לאדמה. זוהי גזרה. תחנונים, בקשות וכולי לבורא עולם לא יעזרו, מכיוון שזוהי גזרה, יש כוח משיכה. וכמו שזה עובד כך, גם אם בן אדם נורמלי, ישתה בנזין, זה ירוג אותו. אם הוא ישתה כמות מספקת, זה יגרום נזק, ומעבר לכמות מסוימת, זה ברור, ירוג אותו. אוקיי? עכשיו, זוהי גזרה, זה לא קשור אם הוא צדיק או רשע, זוהי גזרה. וכמו אלה מחוקים, חקוקים, ביקום, במבנה של היקום שנקרא ספירת מלכות. כלומר, אותו חלק שהוא מבטא באופן גשמי את כל המציאות, אבל הוא לא מבטא סתם משהו, הוא מבטא עולמות שלמים, עולם עשייה, מעליו עולם יצירה, מעליו עולם בריאה, מעליו עולם אצילות, מעליו עולם אדם קדמון, וכל אחד מהם מתחלק לעולמות ותתי עולמות וכן הלאה. והמציאות הגשמית שלנו היא רק ביטוי של אותם עולמות עליונים, רוחנים בממדים שמעבר לתפיסת החושים. עכשיו, כלומר ההתנהגות של העולם הגשמי, כמו שסר אייזיק ניוטון בזמנו כתב, כל החוקים הגשמיים הם נגזרות, תולדות, של החוקים של העולמות הרוחנים, כמו שמופיעים בתורה. כך אייזיק ניוטון אמר. כל מה שאנחנו רואים בעולם הפיזיקה הוא תולדה של החוקים הרוחניים שגלומים ורשומים וחלק מהם גם מוצפנים בתוך ספר התורה שבורא עולם נתן לעם ישראל. ככה ניוטון אמר את זה. ומי אני שאני אחלוק עליו? בן אדם כזה גאון. אוקיי, אז עכשיו שאנחנו מבינים את זה, שאנחנו מבינים עכשיו אם בחוקותיי תלכו, כלומר אם אנחנו מוכנים ללמוד מהם חוקי הבריאה, כלומר, לא לגנוב, לא לרצוח, זה לא עניין מוסרי, וזה לא עניין של החלטה של מה שנקרא היום נרטיב, של כל אדם יש לו את הנרטיב שלו. אין, נכון, לא לגנוב, אסור לגנוב, אבל מעשירים מצווה לגנוב, כי הם גזלו אותנו וכל הגונב, כל הגונב מן הגנב פטור. זה דרך אגב לא נכון, פטור מתשלומי כפל, אבל אסור לגנוב, גם אם זה מגנב. מה זה אומר? למה? אבל למה אסור? מכיוון, זה החוק של היקום. אתה רוצה שהשפע וההצלחה והטוב והאור שעבורם באת לעולם יזרום דרך החיים שלך או שלך, צריכים ללכת, צריך ללכת עם החוקים. אם בחוקותיי, תלכו. זה לא קשור לנרטיב. זה לא קשור למשהו תרבותי, זה יש חוקים אוניברסליים קבועים שכל בן אדם נמצא תחת השגחת החוקים האלה, כמו שכל בן אדם אם הוא יקפוץ מהגג של קומה שמינית, הוא יתרסק על הקרקעית כאשר הוא יגיע למטה. למה? זה החוקים של היקום, זוהי גזרה. על כך מדובר בספירת מלכות, זו המציאות. אבל כל החוקים האלה הם נגזרת ממשהו עליון יותר. וגזרות התורה נכללות בה, ואת משפטיי תשמורו. משפט זהו מקום אחר עליון, שהוא זר אנפין. כלומר, בעצם כל המצוות שבתורה, וכל הגזרות שבתורה, וכל הקדושות שבתורה, אחוזים באלו, אלו באלו, אלו תורה שבכתב, אלו תורה שבעל פה. כלומר, יש פה שתי מדרגות. מצד אחד אנחנו צריכים להבין ולהתחשב בחוקים של המציאות, כלומר אם תאכל יותר מדי סוכר לבן זה יפגע בך כך וכך וכך בפעילות של מערכת הדם, הלבלב וכן הלאה וכן הלאה, השמנת יתר, כל מיני דברים אחרים, כל מיני מחלות, רגישויות, מחלות אוטואימוניות, הכל קשור. אלה הם חוקים. אלה הם חוקים. אבל יש חוקים שמעל לזה, שהחוקים בעולם הגשמי הם נגזרות של החוקים בעולם העליון. ופה אנחנו מגיעים לחלק היותר חשוב. שמה זה אומר? אם בחוקותיי תלכו, הכוונה, יש חוקים, כן מה לעשות, לא לעשות, איך לעשות. וזה לא קשור לנרטיב, זה קשור לחוקים אבסולוטיים, אוניברסליים, שמשפיעים על המין האנושי מבריאתו, כי כך נברא היקום. לכן זה נקרא גזרה. לכן זה נקרא חוקה, כי זה חקוק כמו שחקוק החוק באבן, כך זה חקוק בחוקי היקום. אוקיי? אבל שזה מגיע ואת מצוותיי תשמרו, מה זה אומר? כי פה תשמרו, המילה שמירה, זה כבר קשור לא להליכה, אלא לתודעה. השומר זה אדם שחושיו, ערנותו, והמיקוד שלו צריכים להיות דבוקים במושא שמירתו. מה זה שמירת המצוות? יש פה עניין שלא הליכה ולא עשייה, אלא יש פה עניין של ציוות, חיבור, מה שזה אומר, בין העולם העליון, הרוחני, לעולם התחתון. ולמה? מכיוון שהבריאה היחידה עלי אדמות, שיש לה יכולת של פלא ונס, זה המין האנושי. והסיבה שלשמה נבראנו, זה מכיוון שהאדם נברא, על פי הפסוק אדמה לעליון, האדם מלשון דימוי, הוא מדמה לבוראו. ואנחנו באנו לעולם כדי להידמות לבורנו. וכדי להידמות לבורנו, התודעה שלנו חייבת להתקיים גם בחלק המטאפיזי רוחני של היקום, וגם בחלק הגשמי בו זמנית. כמו שבורא עולם קיים גם במציאות שמעל ומעבר, גם במציאות של כל פעולה. ולכן, אם אתה גונב, אבל רגע, אולי הבורא יעסוק במקום אחר, הוא לא יעסוק עכשיו ברוסיה ואוקראינה. יש שם המון אקשן עכשיו. אולי לא שם לב שאני גנבתי, כן. אבל אם אתה לא מבין שבורא עולם נמצא גם בתוך החפץ שגנבת, כי מלוא כל הארץ כבודו ואין עוד מלבדו, ואין מקום פנוי ממנו, זה אומר שאת מי אתה מרמה? את עצמך. כי אתה פועל נגד החוקים של היקום. ושאתה פועל נגד החוקים של היקום, מה אתה מקבל? כאוס, שזה בהלה קודם כל, שחפת וכן הלאה, כל מיני מחלות נוראיות, והפסדים מלחמה, וכל מיני, כל היתר זה תולדות כבר, בזה שפגעת במרקם של היקום. ופה יש חוקים של סיבה ותוצאה. כשאנחנו מכניסים את האצבע לשקע בחשמל, מקבלים מכת חשמל 240 וולט, האם אנחנו מתחילים עכשיו לבוא בטרוניה, בורא עולם, איך העשת לעשות לי את זה? רק טיפש יעשה את זה. אבל החכם יודע, הכנסתי את האצבע למקום שלא הייתי צריך, וזה התוצאה. זה גזירת הבורא, אבל זה לא שהוא התכוון לעשות לי את זה. זה גזירת הבורא, כך העולם נברא, כאשר אדם, בשר ודם, נוגע בכבלי מתח של 240 וולט, אתה יכול לקבל מכת מוות, כך זה בנוי העולם. יש לך בעיות עם זה? תגיש בקשה לבורא עולם בשלושה עותקים לשנות את החוקים. אותו דבר, אם בן אדם קופץ מקומה שמינית, הוא יתרסק על האדמה. זה החוקים. יש לך בעיה עם זה? תגיש בקשה. שבני אדם ככה ייפלו ויקפצו להם כמו כדור גומי וכלום לא יקרה להם. למה שהיקום לא יהיה בנוי ככה? אבל בינתיים הוא לא בנוי ככה. אז מה אתה צריך לעשות? או להאשים את הבורא, אבל יותר פרקטי זה פשוט לא לקפוץ מבניינים גבוהים, אוקיי? או מהרים גבוהים, לא להכניס את האצבע למקום שיש מתח גבוה, ויש עוד הרבה דברים אחרים שאתה לומד מילדות שלא עושים אותם. אבל יש גם בעולם, ביחסים שבין אדם לחברו ובין אדם ליקום, ובין אדם לבין עצמו, יש הרבה דברים שלא עושים אותם. כולנו יודעים היום, שכעס זה עבודה זרה. למה? כי אדם שכועס, זה לא בריא. אנשים כעסנים מפתחים מחלות מאוד קשות ומלאות איסורים, לא משתלם, הפשע לא משתלם, אוקיי? ואתה לא יכול לבוא ולהשים את הבורא. אתה יודע, אנשים כעסנים הם ככה, אנשים שמאשימים את עצמם כל הזמן, זה התוצאה. הם מחלות כאלה, מחלות כאלה, בעיות כאלה, בעיות אישיות, בעיות חברתיות, בעיות כלכליות, הכל. לאט לאט אנחנו מתחילים להבין היום שהחוקים שהתורה והזוהר מדברים עליהם, הם היו קיימים כל הזמן, רק לא הבנתנו. חשבנו שזה יד אלוקים. לא, זה לא יד אלוקים. כך היקום נברא, והיקום עובד כמו מערכת ממוחשבת, מדויקת להפליא. תלך עם החוקים, אתה יכול להשיג איכות חיים הרבה יותר גבוהה. אתה הולך נגד החוקים, זה לא משנה כמה תצא להכיס נגד דווקא בורי העולם, זה לא עובד. זה לא עובד. אתה תשלם על כך, כי זה אלו הם החוקים, והם נחקקו בכל ההיבטים של המימדים של היקום בו אנחנו חיים. אבל המצוות, זה כבר סיפור אחר. המצוות, אלו הם האמצעים שקיבלנו כדי לחבר שמיים וארץ. לחבר את העולם המשעמם, האטום, המוגבל של החומר והגשמיות, עם המציאות האלוקית הביתי מוגבלת של המימד הרוחני. רק למין האנושי יש מוח ותובנה ותודעה והבנה שאם מכשירים אותם ומפתחים אותם, הם יכולים להפוך להיות יצורים קסומים ופיליים, שבעצם מביאים אור לכל סביבותיהם, ובמקום לעסוק כל הזמן במי השם, ואו לכעוס על בורא עולם שהכניס אותם לבעיה, וכן הלאה וכן הלאה, להיות עסוקים בלייצר דברים מדהימים, לייצר מציאות שהיא מעל לפלא, שהיא מעל לנס, מציאות שהיא נפלאה, ממלאת, וזה בדיוק, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, כי זה דורש שמירה, שמירה הכוונה, תודעה, מיקוד, הבנה ואחריות, אחרת אתה לא נקרא שומר, ועשיתם אותם. אז מה זה ועשיתם אותם? למה עשיתם אותם? מה הוא מייצג? אומר הזוהר כך, סעיף י"ח. ועשיתם אותם, שואל, מה ועשיתם אותם? כיוון שכבר אמר, תלכו ותשמרו. למה עוד ועשיתם? למה צריכים את הפועל הזה? כבר הבנו משני הפעלים הראשונים, לא מספיק. שלושה פעלים באותו משפט, זה לא כל כך מסתדר בחיבור עברי. הוא משיב. דרך אגב, התורה היא יפהפייה, והיא לא עובדת לפי החוקים של הדקדוק שלמדנו בבית ספר. מה לעשות? הוא משיב, אלא מי שעושה מצוות התורה והולך בדרכיו, הוא כאילו עשהו למעלה. אמר הקדוש ברוך הוא, כאילו עשהני. מה? והם ידעו, כבר הסבירו את העניין. ועל כן, מה זה כאילו עשהני? אומר הקדוש ברוך הוא, כאילו עשהני, כלומר, כשאנחנו מדברים על תפיסת היקום של האדם, הרי אנחנו יודעים, שני אנשים יכולים לחיות באותו בית, תחת אותה קורת גג, לאכול את אותם מאכלים, לשמוע את אותם דברים, והם חיים בשני יקומים מקבילים, נפרדים זה מזה. אחד רואה רק את הטוב, אחד רואה רק את השמחה, הוא רואה רק את האפשרויות, והשני כל הזמן בטרוניה כלפי זה וכלפי זה, וכל הזמן בתחושת קורבן, ואכלו לי ושתו לי וכן הלאה. במה זה תלוי? בתודעה של האדם. כלומר, לאדם אחד יש תודעה רוחנית אלוקית, שהוא כל הזמן משכלל אותה, ממקד אותה, ומפתח אותה על ידי הלימוד של תורה, לא משנה איזה, תכף נראה. בואו נסתכל על זה, מה שאומר האור החיים הקדוש, עוד ירצה על פי מאמר רמב"ם, כי התורה יש בה ארבע דרכים, והם פשט, רמז, דרש וסוד. ומאלו נפרדו 70 פנים, לכל אחת יש 70 פנים לתורה. ובכל אופן, לכמה אורחינו, שבילינו, נתיבות. זוכרים מה שהזוהר אמר על מעמד הר סיני? לא רק שיש 70 חקיקות, אלא זה 4 רובדים, פשט רמז רש וסוד. מכל אחד יוצאים 70 ענפים. מכל אחד יוצאים אורחין ושבילין ונתיבות. ומה שאומר בחוקותיי, לשון רבים, תלך ופירוש בכל אורחין ושבילין, ילך בהם בפירוש הכתובים. כלומר, ולא יאמר שאין בתורה אלא פשט, המובן לכל. כלומר, כדי לדעת איך ללכת בעולם הזה ואיך להתנהג, אתה חייב ללמד את התודעה שלך כל דבר בתורה בבחינת הפשט, הרמז, הדרש והסוד. אבל כתוב, לא תבשל גדי בחלב אימו, אני בחיים לא אעשה כזה דבר. ממתי בכלל אני אבשל גדי? אוקיי? אבל אני יכול לבשל עגל בחלב פרה אחרת. העגל הגיע מאוסטרליה, הפרה הזאת יכול להיות שהגיעה ממחלבות הגולן, אז אני אבשל, זה בטוח לא אמא שלו. אוקיי? לא. יש פשט, יש רמז, יש דרס וסוד, והאדם חייב לדעת את כל המדרגות עד הקבלה, כדי לדעת איך ללכת בנתיבים, בערכות ובשבילין של היקום. זה ובחוקותיי תלכו. אוקיי? עכשיו, כלומר, לדעת קבלה זה לא מספיק. צריך גם לדעת הלכה. גם צריך לדעת המדרשים, גם צריך לדעת האגדות, את המדרשים, את האגדות והאגדות, ואת הפשט בכלל, רגע, מתי פעם אחרונה קראנו את כל התנך? גם זה צריך. אוקיי? עכשיו, כשאני יודע את החוקים ואת את הדרך, הלכות, תלכו, משון הליכות, בהם אדם צריך ללכת, כדי, כי הוא מבין את החוקים ולכות, של היקום. האם זה מספיק? לא. אנחנו רואים הרבה אנשים, אומר האריזל, שהולכים ממש לפי החוקים של התורה, הם לומדים הלכה, הם לומדים גמרא, הם לומדים מדרשים וכן הלאה, אבל אין בהם לא, אין בהם כוונה. כלומר, הם לא באמת מקיימים מצוות. כי מה זה מצווה? ברגע שהאדם שומר, כלומר, הוא מודע לכך שלכל פעולה בעולם הגשמי היא מעוררת דברים שבעולם הרוחני, על ידי זה אתה עושה מציאות חדשה. מה זה עשייה? יציאה לפועל. מציאות שבה הבורא נוכח בכל מקום שאתה הולך בו. מה אמרנו? מה הייתה הבטחה? בעצם הבטחה המושלמת מכולן. עכשיו אפשר להבין אותה. והתהלכתי בתוככם. והייתי לכם לאלוהים. כלומר, העולם הזה יהפוך לגן עדן. ברגע של אנשים יש יראת שמיים אמיתית. מה זה יראת שמיים? שאתה מרגיש את השמיים כאן בארץ. זה התפקיד של כל מצווה. לחבר את השמיים עם הארץ. את הרוחנים הגשמי. אחרי אתה מסתכל על היהדות, והיא נראית מוזרה לחלוטין. מה זה נענועי לולב בסוכות? אנשים בוגרים עם זקן לבן, כבר מבוגרים, כבר יש להם נכדים ונינים, חכמים, יש להם תארים, יכול להיות שיש להם פרופסורה בתחום כזה, רבנות בתחום כזה וכן הלאה, והם עומדים ומנענעים להם ענפים לכל רוחות השמיים האפשריות. ימינה ושמאלה, קדימה, למעלה, למטה, אחורה. זה אם אתה לא מסתכל על הצד המימד הרוחני, זה נראה מגוחך להפליא. לא פלא שברגע שאתה שם את המימד הרוחני בצד, אתה מתחיל להטיל ספקות. וזה מה שהזהיר האור החיים הקדוש. פשט, רמז, דרש וסוד. חייבים ללמוד את כל המדרגות האלה. אחרת אתה מסתכל, ולכן אתה מסתכל וזה נראה מגוחך, ואז אתה יוצא נגד זה. ולכן למדנו מרבי אשלג בעל הסולם, כאשר בעם ישראל היו אנשים שהגאווה והתאווה השתלטו עליהם, הם רצו למרות בכל. מה הדרך הראשונה למרות בכל? פשט. יש פה רק פשט, אין כלום. אין תורה שבעל פה, אין מימדים אחרים. ברגע שזה מתחיל, זה הסוף. ככה זה התחיל עם, ככה זה התחיל עם הצדוקים והביתוסים, אבל איפה הם נעלמו? בפח זבל של ההיסטוריה, כך זה התחיל עם הקראים. איפה הקראים? נשארו פה ושם כמה. שומרונים, אותו סיפור, כמה נשארו? 700 שומרונים. כל מי שניסה, אותו דבר הרפורמים, שבאו ואמרו, מה, כל התורה שבעל פה, זה לא הגיוני, זה לא שייך, זה כל כך, זה מביך. מה, תלך עכשיו להסביר לגרמני, שאתה מנענע לולב בסוכה, בסוכות, זה כל כך, לא, היהדות זה משהו הרבה יותר יפה מזה. אנחנו נבנה כנסיות יפהפיות, עם מוזיקה מדהימה, עם מקלות מדהימות וכו', זה ייראה כמו כנסיות. המפוארות ביותר בגרמניה. ואותו דבר בארצות הברית. ואיפה הרפורמים האלה? זה הכל הולך ודועך, זה חסר חיות, חסר חיים. ברגע שאתה מוציא את המימד האלוקי השמימי, שזה בעיקר על ידי התורה שבעל פה, כל הרובדים שלה. אז אתה בעצם הרסת את הכל ואין כלום, והכל נהיה יבש וחסר משמעות. אז אין חוקות, ואין הליכה, ואין מצוות כי אין שמירה, ואז אתה לא עושה מציאות, כי כל התפקיד של האדם זה לייצר מציאות שהיא אלוקית, שהיא נעלה, מתוך כל מיני מצבים בלתי אפשריים, כואבים, מבלבלים, כאוטיים וכן הלאה. זה העולם האמיתי, העולם שבתוכו אנחנו נמצאים, זה העולם האמיתי. כאוס בכל מקום, חוסר ודאות, חוסר הבנה וכן הלאה. לאט לאט אנחנו מתעוררים מהתרדמה שנפלה עלינו במשך עשרות של שנים. אנחנו מתחילים להבין שלא היינו בשליטה, אנחנו לא בשליטה. אז על מה אני כן בשליטה? אני יכול להיות בשליטה על איך אני עושה מציאות אלוקית, רוחנית, נעלה, במה שאני נוגע, במה שאני אומר, על ידי אמירה, על ידי מעשה. אנחנו עושים מציאות שהיא אלוקית, ובן אדם שלידינו, המציאות אצלו היא יבשה, חסרת טעם, והוא לא מביא למה העולם הוא כל כך, כל כך לא מובן. ואז אנחנו רואים את ברגע שאדם בטוח שעולם לא מובן, והוא לא הגיוני, אז מה זה אומר? אפשר לעשות מה שבא לי. כי במילא אין דין ואין דיין, וזה הכל עניין של הסתברות. אז מה אכפת לי אם אני ישר או לא? אז המציאו את הרעיון שנקרא נרטיב. מה זה אומר נרטיב? המצאתי דבר אחר. אני מגדיר מחדש מה זה גזענות, אני מגדיר מחדש מה זה ישרה, אני מגדיר מחדש מה זה הגינות, אני מגדיר מחדש מה זה עסק הוגן, אני מגדיר מחדש מה זה פוליטיקה ישרה, ואז עכשיו אחרי שהגדרתי את זה, הכל אפשרי. 1984 של אורוול. היום מול העיניים. זה לא שזה לא היה קודם. אנחנו מתחילים לראות את זה, וזה כואב. אלא אם כן, אנחנו מבינים שיש לי תפקיד אחד. להכניס את השמיים בתוך הארץ, את הרוחני בתוך הגשמי. ואז מה המשך? ונתתי גשמכם ביתם. היינו שכל אחד ואחד מהכוחות השמימיים ייתן את הכוח שלו עליכם. סעיף כף, פירוש הסולם. מי הם? היינו אותו התיקון שעשיתם של ייחוד שם הקדוש ברוך הוא. מה זה ייחוד? לפני הרבה מצוות, מופיע לשם ייחוד קודשה בריחוש חינטי, בתחיל אורחים ולייחד שם י' ק' בו' ק'. מה זה? אני בא לעשות את הפעולה, שזה משנה, זה יכול להיות מצוות פדיון הבן, ברית מילה, תפילת שחרית, תפילת מנחה, זה יכול להיות נתינת צדקה, אבל אני עושה את זה, כי אני בעצם רוצה לחבר את השמיים ואת הארץ. את הפעולה הגשמית, של הגוף הגשמי והאחור שלי, עם תודעה רוחנית עליונה ומוארת, ואז אני יצרתי מציאות שבה בורא עולם מתהלך יחד איתי. שאני חווה את האלוקות בתוך פעולה בנאלית, כמו להכין אוכל לשבת, כמו הדלקת נרות שבת, כמו נתינת צדקה לעני. על ידי זה אני עושה מציאות שבה יש נוכחות של בורא עולם. בראתי לי פינה קטנה של גן עדן להרגע. ועוד שעה אני יכול לעשות עוד פינה כזאת. ולכן זה ועשיתם אותם. זה העניין. וכשאנחנו עושים את זה, אז כל הכוחות הרוחניים העליונים מתגשמים בפעולות שלכם, ונתתי גשמכם באיתן. מה זה גשמכם? התגשמות משאלותיכם. כן, זה כתוב, אני ממשיך באותו סעיף, סעיף כף, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וכיוון שכתוב ושמרו דרך השם, למה צריך לכתוב לעשות צדקה ומשפט? האם דרך השם לא כולל צדקה ומשפט? הוא משיב, אלא מי ששומר דרכי התורה בתודעה הזאת, כביכול הוא עושה צדקה ומשפט. מהו צדקה ומשפט? זהו הקדוש ברוך הוא בחר רבי שמעון, ואמר, אוי להם לבני אדם שאינם יודעים ואינם משגיחים בכבוד אדונם. כי מי עושה השם הקדוש בכל יום? ואומר, מי שנותן צדקה לעניים. כלומר, ברגע שאנחנו מושכים את האלוקות למימד הגשמי, על ידי פעולות, זה יכול להיות נענועי לולב, אני על ידי הלולב מושך אלוקות פה למימד שלי, ואני מתכוון לזה ומתחבר לזה, וזה מכניס אותי להי עצום של אנרגיות ואורות, שבן אדם אחר אפילו ייקח 10 סוגים שונים של סמים הכי משובחים, מפטריות או מכל מיני דברים אחרים, הוא לא יגיע לכזה היי. וגם שהוא יגיע לאיזה היי שדומה, זה רק חיקוי, וזה לא יחזיק הרבה זמן ממה, וזה ייגמר בנפילה כואבת, מרוסקת. אבל פה עם הלולב אני יכול למשוך ולעשות פה בעולם הזה כוחות שישארו לכל השנה. אבל הכי חזק זה צדקה. וצדקה לעני. והיום יש, לצערנו הרב, זה לא רק עניים. אנחנו יודעים שהעניות, הזוהר אומר, העניות הכי גדולה זה עניות מדעת. היום בעולם שלנו שהוא כל כך, כל כך, כל כך מגוון. פעם בן אדם חי באיזה כפר, מה כבר הוא יכול לעשות? או שהוא יכול לאבד את האדמה, מה לעשות אם הוא לא קיבל בירושה חלקת אדמה? מה לעשות, לא רק שהוא לא קיבל חלקת אדמה, האחים שלו קיבלו וזרקו אותו מהבית, ועכשיו אף אחד לא רוצה לקחת אותו לעבוד אצלו, מה הוא יכול לעשות? היום יש כל כך הרבה אפשרויות, שאנשים יכולים להתפרנס בכל כך הרבה דרכים, הכי מוזרות, ואחי, אתה יכול להמציא ג'וב חדש כל רגע. מה שאומרים היום, רוב הצעירים שלומדים היום בבית ספר תיכון, כשהם יתבגרו, הם יעבדו בעבודות, במקצועות שעוד לא קיימים, בזמן שהם לומדים בתיכון. כלומר, אתה לא יכול לתאר לעצמך איפה אתה תהיה ומה תעבוד וממה תתפרנס. כלומר, ברגע שיש עניות, ברור שזה עניות מדעת. כי עם מוטיבציה נכונה, תודעה נכונה, בן אדם יכול למצוא כל כך הרבה דרכים להתפרנס, אף פעם בהיסטוריה זה לא היה כזה פתוח. אז למה בכל אופן יש אנשים שמניעים וקשה להם וכו'? זה מצב של תודעה, זה חוסר ידיעה וחוסר אמונה וחוסר ביטחון ביכולת של האדם בכך להתפרנס, כי יש כל כך הרבה אינסוף של דרכים של פרנסה. אז העניות היא יותר בדעת מאשר עניות גשמית, כי ברגע שבן אדם יש לו רעיון, הוא כבר יכול לעשות כסף ולהתפרנס יופי. מה שלא היה אף פעם. אבל מי שנותן צדקה לעניים, אז זה לא רק להכיל אותם, כמו שאומר הרמב״ם, זה ללמד, לתת להם אפשרות לעבוד, ואז הם יכולים להתפרנס מעצמם. אז למשל, מה יותר שווה? לתרום אוכל לבן אדם רעב, או לתרום לבית ספר שמלמד עניים להתפרנס. ברור שלפי מה שאנחנו אומרים פה, הרי ברור, גם לפי השכל הישר, התרומה הזאת הרבה יותר גבוהה. הרבה יותר, למרות שגם אם להכין בן אדם שהוא רעב, זה מדרגה מאוד גבוהה, באותו רגע הוא כעס על כל העם, פתאום הנה יש אלוקים. הוא גם מרגיש את המציאות של אלוקים, עשית פה רגע של מציאות. ממשיך, הוא מסביר את מה שאמרנו עכשיו, סעיף כף א', בואו, הרי מידו שכך הוא, כי אני אחוז בדין, כואב לו, הוא מפחד, הוא מבוהל, הוא רעב, הוא לא יודע מה, איך הוא יצא מזה, וכל מאכלו בדין, גם מה שהוא אוכל, הוא מפחד שבעוד רגע לא יהיה לו, שדרך אגב, זה מתאים היום לכולם. הוא המקום שנקרא צדק של מלכות, כפי שאמר, תפילה לעני כי יעטוף. אבל מי שנותן צדקה לעני, הוא עושה למעלה את השם הקדוש שלם כרוי. משום שצדקה היא עץ החיים. וצדקה נותנת ומשפעת לצדק. כשנותנת לצדק, אז מתחבר זה בזה. זה רנפין במלכות, הרוחני בגשמי. כי בעצם למה אתה נותן לבן אדם? הוא לא קרוב שלך, הוא לא חבר שלך. מה אכפת לך? אתה עשית את הכסף שלך. למה אתה נותן לו כסף כדי שיהיה לו מה לאכול? שימות. מה, אני יכול להכיל את כל העניים בעולם? עצם זה שהאדם מתעוררת אצלו חמלה והוא מאכיל מישהו שאני לא חייב להכיל אותו. זה כבר מעשה אלוקי. כבר מעשה אלוקי. מה, כל בעלי החיים הרבים, כל בני אדם הרבים, אני מחויב להכיל אותם? לכן אומרים, אני אהיה ואני אהיה אחרת, אני אהיה אירך קודמים. אוקיי? עדיין, מישהו מכריח אותי לתת ולהכיל את העני? אבל עצם ברגע שאני עושה את זה, אני עושה את זה ממקום לא רציונלי בכלל. בן אדם נותן צדקה. אולי מחר לא יהיה לך. יש עכשיו משבר. יש משבר בשוק הדגנים. יש משבר בכלל בוול סטריט. מאיך אתה יודע שמחר יהיה לך כסף? ואולי אין משבר עכשיו, אולי מחר יהיה משבר. מי יודע? אז מה אתה מבזבז כזה? מחר זה בדיוק מה שחסר לך, שיהיה לך מה לאכול, או לילדים שלך. אז למה אנשים נותנים צדקה? חייב להיות מתוך תודעה אלוקית, ועל כך אומר הארי הקדוש, יש המפזר ונוסף עוד. ברגע שאתה נותן לזולת, סימן שאתה מאמין שיהיה עוד. ואם אתה מאמין שיהיה עוד, אז בורא עולם נותן לך, אז עשית מציאות שהכרחת את בורא עולם להתערב במעשים של הבריאה. על ידי הצדקה שעשית. אז מתחבר זה בזה. זה רמפים במלכות, השמיים בארץ, עץ החיים בעולם הזה. ואז כאילו עשה את השם הקדוש בשלמות. מתי השם הוא בשלמות? שזה חיבור של שמיים וארץ. שזה חיבור שאתה רואה את ההרמוניה בין הרוחני לבין הגשמי. כן, שהוא עושה למטה כך מתעורר למעלה. לא רק שאני מגורם שהלמעלה ישפיע עליי טובה למטה. על ידי הפעולה שלי בעולם הגשמי, אני גורם שיהיה חיבור בעולמות גם למעלה. ואני מודע לזה, אומר הארי הקדוש. אני מודע שכל פעולה שאני עושה למטה מעוררת חיבור בעולמות העליונים, והשפעה של שפע רוחני שמתבטא בצורה של חיים גשמיים יותר הרמוניים. אז מה זה עושה צדקה? זה הקדוש ברוך הוא, כי בכל הוא עשה אותו. עשית מציאות שבה בורא עולם הולך יחד איתך. אתה מרגיש את ההשגחה הפרטית. אתה מרגיש את הצדק נעשה. והדברים האלו אמורים, סעיף כף ד' בצדקה לשמה. מה זה צדקה לשמה? כשאדם נותן את הכסף, לא כדי שאני אגיד לו תודה. לא כדי שיתנו לו איזה עוד התנדבות. הוא עושה את זה כי הוא יודע שתפקידו בעולם זה להוריד את השפע האלוקי על ידי הפעולות האלה. ולכן זה לא חשוב לו אם אני אמר לו תודה או לא. לכן זה לא חשוב לו אם מישהו ראה אותו, עושה את זה או לא. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, הרוב האנשים צריכים את זה בהתחלה. אבל באיזשהו שלב אתה צריך כבר לנסוע בלי גלגלי עזר. ולדעת שאתה עושה את זה, כי ככה אתה מחבר את הנשמה שלך לדבר הכי אמיתי שיש. זה החיבור של שמיים וארץ. זה הכוח של הפלא והקדושה, שהם בעצם התכלית והמטרה. זה מה שנקרא ספר ויקרא. זאת המטרה שלשמה כולנו נמצאים פה. אבל זה לא הכל. יש עוד כמה דברים. סעיף למתת בזוהר. פתח רבי יצחק ואמר, דומה דודי לצבי או לאופר איילים. הנה זה וחומר, אשרי עם ישראל שזכו שהמשכון הזה ממלך העליון יהיה אצלם. אף על פי שהם בגלות, כלומר אפילו שאדם נמצא במצב שבצורה אובייקטיבית הוא בגלות. אנחנו יודעים, אתה יכול להיות גם בארץ ישראל ולהרגיש ולהתנהג כאילו אתה נמצא בגטו. ואתה צריך שהפריץ יאשר לך, ושהגויים יאשרו לך, ואתה מבוהל מהם ומפוחד מהם. אוקיי? אף פי שהם בגלות, בא הקדוש ברוך הוא בכל ראש חודש ושבת ויום טוב להשגיח עליהם ולהסתכל במשכון הזה שיש אצלם, שהוא חמודו. איזה משכון? השכינה. השכינה שוכנת בינינו, רק שאנחנו צריכים להוציא את זה לפועל. איך? עשייה שלנו, שדיברנו על זה מקודם. ומעבר לזה נקפוץ לסעיף מבית, אם בחוקותיי תמאסו, רבי יוסי פתח, מוסר השם בני אל תמאס, זה משלי פרק ג' פסוק י' א', מוסר מישון ייסורים, מוסר כליות, מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. כמה אהובים הם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא רצה להוכיחם ולניגם בדרך הישר כרחם אב על בנו, ומתוך אהבתו אליו, חוסך שבטו, שונא בנו, נמצא השרביט שלו תמיד בידו, לניגו בדרך הישר. דרך השם תוכחות מוסר. כלומר, אם אני הולך בדרך לא נכונה, אם לא יהיה כאב, מוסר, ייסורים, שיראו לי שמשהו לא בסדר, איך אני אלמד? ולכן, מה שהוא אומר, מוסר השם בני אל תמאס. אם אדם רואה שנופלות עליו צרות ובעיות, מה הוא יגיד? אוקיי? יש פה איזשהו מסר. אומר הזוהר, נכון שבן אדם צריך לאהוב את בורא עולם. בכל רגע, בכל מצב, כדי ללכת. או מצד שני, אם אתה אוהב את בורא עולם ונופלות עליך מכות, אומר לא, הכל באהבה. אומר הזוהר, למה נופלות עליך מכות? משהו לא בסדר. מה זה אהבה הנאיבית הזאת? אתה צריך פה יראה גם. יכול להיות שעשיתי משהו לא בסדר, תתעורר ותנסה, יגעת ומצאת תאמין, תנסה למצוא דרך אחרת. תשפר את מעשיך, תשדרג, תלמד, תחפש, שוב יגעת ומצאת. לכן, מוסר השם בני, אל תימס. כי מה קורה רוב בני אדם? בוא עולם, מה עשית לך? למה אתה עושה לי את זה? לא מגיע לי את זה. לא, זה לא עובד ככה. יותר מי שהעגל רוצה לנהוק, הפרה רוצה להניק, יותר מי שאנחנו רוצים, שיהיה לנו טוב ושמח ונעים, ועונג והצלחה, בורא עולם רוצה לתת לנו, אבל אנחנו צריכים ללכת בדרך הנכונה. ולכן מוסר השם בני אל תמאס. אל תתייחס בזלזול לכל המכות שנופלות עליך, מכיוון שהם באו ללמד אותך. והכל לטובה, והכל באהבה. כי השרביט שלו תמיד בידו, כי את אשר יאהב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. אם תתנהג בנים אתם לשם אלוקיכם, תבין, כל מה שקורה לי, זה רק כדי להחזיר אותי לדרך, לגרום לי למוטיבציה, לשפר את ההתנהגות שלי, ואז אני אוכל להרגיש את הריצוי, את ההתרצות של בורא עולם לכל מה שאני עושה. ומי שהקדוש ברוך הוא אינו אוהב אותו ושונא אותו, מעביר ממנו תוכחה, מעביר ממנו שרבית. לא קל, כלומר, מה זה הקדוש ברוך הוא שונא אותו? אם בן אדם בכלל לגמרי יצא מהדרך, אין לו תקווה, עוזבים אותו בשקט. למה? סתם שיתמלל? אין שום סיבה. ולכן מופיע הסעיף הבא, נקפוץ לסעיף נ"ה. בואו ראה כתוב, ונתתי שלום בארץ. שלום זה ספירת יסוד. זה הברית, זה המחויבות. איך מעוררים את הכוח של שלום? זה מחויבות לברית הלשון, ברית המאור. שלום, ברית מילה. גם המילה וגם עבר הברית, כל זה שבן אדם יש לו שליטה עצמית על שלום. מוצא, על המוצאות שלו. וכאשר האדם מקפיד על זה, אז הוא מקבל שלום הארץ, שלום בית, שלום העולם. הכל תלוי בזה. אמר רבי יוסי, כתוב, אף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. שזה בעצם הבטחה עצומה. אף על פי שאני מתחבר בהם, אני לא יפר את בריתי איתם, אנחנו יכולים להפר ברית. בורא עולם לא משנה את ההחלטות שלו. ואם הוא מחויב אלינו, הוא לא ישנה את זה. אלא יוביל אותנו על ידי כל מיני מכות של שינוי דרך, עד שנתעורר, עד שנמצא את הדרך. ולכן הדברים האלה הם רבים, אבל אני חושב שההבנה הזאת היא זאת שתחזיק אותנו בעולם כאוטי. אני לא צריך לחפש את הצדק בעולם שמסביב, אני צריך לעשות את הצדק בעצמי, על ידי הצדקה. אני לא צריך לחפש את היושרה ואת הדרכים בעולם שמסביב, צריך לעשות את זה בעצמי. ואז אני אהיה מסוגל להרגיש שבורא עולם מסתובב יחד איתי, ואז לא משנה איפה אני אהיה, אני אהיה בגן עדן. ולא מבהלה, ולא מפחד, אלא מיראת כבוד ומאהבה והערכה, איזה יקום מקסים אנחנו חיים בתוכו. וזה כמובן יגעת ומצאת תאמין. תודה רבה ובהצלחה לכולם.